דף כ"ט עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה והכלל, לאחר שכבר הוזכר הדין של מחשבת חוץ למקומו ומחשבת חוץ לזמנו, אומרת עכשיו המשנה והכלל, כל השוחט והמקבל והמהלך והזורק, אם הוא עשה אחת מכל המלאכות האלה על מנת לאכול דבר שדרכו לאכול, או להקטיר דבר שדרכו להקטיר, חוץ למקומו פסול ואין בו קראת, חוץ לזמנו פיגול וחייבים עליו קראת, ובלבד שיקריב המתיר כמצוותו. זה למעשה הסיכום של כל מה שדיברנו. אם באחד מארבע עבודות אדם, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, הוא חשב מחשבה בין אכילת אדם ובין על אכילת מזבח, כאשר המחשבה הזאת הייתה חוץ למקומו פסול ואין בו קראת, חוץ לזמנו פסול וחייבים עליו קראת. יש פה רק תנאי אחד, ובלבד שיקריב המתיר כמצוותו, אבל בתנאי שעבודת המתיר, שזה הדם, שזה המתיר של הקורבן, זה יעשה כמצוותו, שלא יהיה בו שום פסול אחר. כי אם יהיה פה פסול אחר של מחשבה, אז כבר לא יהיה לזה דין של פיגול שחייבים עליו קראת. מבאר את המשנה, כיצד קרב המתיר כמצוותו? שחט בשתיקה, דהיינו ללא מחשבת פסול. לאחר מכן קיבל והלך וזרק חוץ לזמנו, קיבל והלך וזרק במחשבת חוץ לזמנו, או ששחט במחשבת חוץ לזמנו, וקיבל והלך וזרק בשתיקה, או ששחט וקיבל והלך וזרק, ואת כל הארבע עבודות האלו הוא עשה במחשבה של חוץ לזמנו, אבל יש פה רק מחשבה של מחשבת חוץ לזמנו, זהו שמקרב המתיר כמצוותו, וזהו המקרה שעליו מי שיוכל את הבשר אנוש קראת. כיצד לא קרב המתיר כמצוותו? באיזה אופן לא קרב המתיר כמצוותו? כדוגמה, או אחת, ואפילו כל הגימל, זה לא משנה.
לא, לא נתן דוגמה של דבר אחד,
למה לא
הוא רק קיבל?
היינו אח. כי זה או קיבל, החידוש, או קיבל, או קיבל ועלה, זה לא משנה. ברגע שהוא, זה המקרה הרי המקביל שלו. זה, כן, אבל זה כבר היה לנו במשנה הקודמת, כעיקרון של הדברים. השוחט את הזבח, נאמרו הדברים. בנוסף, יש לנו את זה גם פה, כי הרי המקרה הראשון מדבר, שחט חוץ לזמנו, פסיק, וקיבל והלך וזרק בשתיקה. אז היה נוח, אבל הכל כלול בפנים. כמו כן, מתי זה, כיצד לא קרב המתיר כמצוותו? אם הוא שחט במחשבת חוץ למקומו, קיבל והלך וזרק חוץ לזמנו, או שחט חוץ לזמנו, קיבל והלך וזרק חוץ למקומו. זאת אומרת שהיה פה מחשבה מעורבת. חלק אחד של העבודה היה במחשבת חוץ למקומו, וחלק במחשבת חוץ לזמנו. או ששחט וקיבל והלך וזרק חוץ למקומו, וכאן הכוונה שהוא עשה אחד מארבע עבודות במחשבת חוץ למקומו, אפילו שאת שאר העבודות הוא עשה במחשבת חוץ לזמנו, או לחילופין הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמה, כי רק לגבי פסח וחטאת שלא לשמה פוסל, וקיבל והלך וזרק חוץ לזמנו, או ששחט חוץ לזמנו, קיבל והלך וזרק שלא לשמן, או ששחט וקיבל והלך וזרק דמן שלא לשמן. זאת אומרת, כאשר אחד מארבע עבודות נעשה שלא לשמה והשאר נעשה שלא בזמנו, זהו שלא קרב המתיר כמצוותו. אם הייתי צריך לסכם את המשנה בלי להיכנס עכשיו לפרטי המשנה עד הנקודה הזאת, אז המשנה אומרת את אותם כללים שדיברנו עד היום בצורה בהירה. ואז אין קרים. זאת אומרת, שכדי שיהיה לנו מצב של מחשבת פיגול חוץ לזמנו שעליה אנושים קראת, מדובר באופן שהשחיטה, הקבלה, ההולכה והזריקה, הכל נעשה בכשרות. אלא שהוא חשב באחד מהם, בשניים מהם, בשלושה, בארבעה מהם, מחשבת. איזה מחשבה? או לאכול אכילת אדם, או אכילת מזבח חוץ לזמנו. זהו האופן היחידי שאם הוא יאכל את הבשר הוא אנוש כרת, גם שבסופו של דבר כל העבודות נעשו כדת וכדין. אבל היה פה מחשבת חוץ לזמנו, זוהי המחשבה המפגלת שעליה אנושים כרת. אבל רק אם נעשו כמובן, אבל אני מתכוונתי לומר נעשו כדין ביחס לזה שבסופו של דבר המחשבה לא הגיעה לידי ביטוי, ואפילו שהמחשבה, אבל עצם המחשבה זה הדבר שמפגל. לעומת מחשבת חוץ למקומו, הווה אומר שאם הוא חשב לעשות את הפעולה אותו דבר בזמן שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, במחשבה חוץ למקומו, לא משנה אם היה מעורף פה גם מחשבת חוץ לזמנו, לא משנה אם היה פה פסול אחר כמו מחשבת שלא לשמה בפסח וחטאת, פסח בזמנו חטאת כל השנה, עצם העובדה שמעורף פה מעבר למחשבה הזאת של המחשבת חוץ לזמנו מחשבה אחרת שהיא מחשבה פוסלת, הקורבן פסול, אבל הבשר זה בלב ולא בקרת. זה כל המשנה. עכשיו עוברת המשנה לחלק נוסף. אומרת המשנה מה קורה באופן לאכול כזית בחוץ, כזית למחר. אם באותה העבודה הוא חושב, למשל לצורך העניין בשחיטה, הוא חושב בזמן השחיטה שכזית הוא יאכל למחר, או בחוץ, זה לא משנה, כי זה שני הצדדים פה, לאכול כזית בחוץ, כזית למחר, או כזית למחר, כזית בחוץ, או אפילו כחצי זית בחוץ, ובאותה עבודה הוא מחשב כחצי זית למחר, או כחצי זית למחר, כחצי זית בחוץ, פסול ואין בו קרת. זאת אומרת, עוד מעט אברר, אם הוא חשב על כזית וכזית, או אפילו אם הוא חשב על חצי זית במחשבת חוץ למקומו, חצי זית במחשבת חוץ לזמנו, על חצי כזית זה לא מחשבה, צריך על שיעור אכילה, שיעור אכילה זה לפחות כזית. חידוש גדול שאפשר לצרף את החצי כזית של שיעור של המחשבת חוץ לזמנו עם החצי זית של השיעור מחשבת חוץ למקומו, וביחד יש פה שיעור כזית, ועל השיעור הזה של הכזית יש פה מחשבת פסול אבל לא פיגול, כי המחשבה פוסלת, אבל זה לא רק מחשבת חוץ לזמנו, ולכן זה יהיה פסול, אבל האוכל לא יהיה אנוש כרת. מה? זה לא המקרה. יכול להיות, אבל זה לא המקרה שלנו. צריך לבדוק, זה לא המקרה. המקרה זה חצי וחצי. למה לא? חידוש גדול, למה לא חידוש? אפשר לקחת חצי זית, מאיפה היית לא יודע כזה דבר?
אני לא יודע שבאחר ויש כאן
נכון, אבל אין פה חצי מה של מקומו וחצי של, איך זה מצטרף ביחד? איך זה מצטרף? לא, החידוש הוא לא שזה לא קרת, החידוש הוא שזה מחשבה פסולה. מי אמר שזה פוסל קורבן? חצי שיעור, איך זה יכול לפסול את הקורבן? אז יש פסוק, כמו שהבאנו בדברי רבה שלומדים ממה שנאמר יהיה, שיש להם הוויה אחת, הוויה משותפת, והתחדש לנו בפסוק שאפשר לצרף. זה שיטת רבנן. רב יהודה אומר,
אבל זה לא אותו
כזית. מה? למה לא מדובר על אותו כזית? ודאי שלא. זית אחד מזה וזית אחד מזה. ככה רשי אומר, באותה עבודה, רשי אומר, לאכול כזית בחוץ, כזית למחר. היינו הך דאמרינה, אלא דרישה איירי בבית עבודות, וכאן בעבודה אחת ששחט על מנת לאכול כזית למחר, כזית בחוץ. לא יודע, לא. כרגע אין חידוש. החידוש הוא בא לבידי ביטוי בחצי כזית, לא בכזית. הכזית זה רק החילוק שבין שתי עבודות לעבודה אחת. מסיים את המשנה. אמר רבי יהודה, זה הכלל. כל שמחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, פיגול וחייבים עליו כרת. ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן, פסול ואין בו כרת. זה החלק שאנחנו לא פגשנו, זה החידוש של דעת רבי יהודה. רבי יהודה בא ואומר פה חידוש גדול. אומר רבי יהודה, אני חולק. אומר רבי יהודה, אני סבור שברגע שיש לנו מצב שנעשה פה עבודה אחת, והעבודה הזאת היא עבודה שהוקבע הזבח בפיגול, לצורך העניין מחשבת חוץ לזמנו, אז עכשיו אני אומר שכבר הפסול שקיים פה זה מחשבת חוץ לזמנו. ממילא כל מחשבה אחרת כבר לא מועילה ולא מורידה. והדין הוא שחייבים עליו כרת. ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן, אז הוקבע בו פסול שאין עליו כרת. אז פסול ואין בו כרת, גם אם אחרי זה הוא חשב מחשבת חוץ לזמנו. וחכמים אומרים זה וזה פסול ואין בו כרת. מסיים את המשנה בעוד דין אחד, לאכול כזית, לאכול כחצי זית, להקטיר כחצי זית כשר, שאין אכילה והקטרה מצטרפים. שאין אכילה והקטרה מצטרפים. למעשה מבחינתנו, אם היינו צריכים לסדר עכשיו את המשנה, אז המשנה בעצם, כמו שדיברנו בהתחלה, יש לנו מחלוקת בין חכמים לרבי יהודה. עד היום דיברנו דעת חכמים, לא פגשנו את רבי יהודה. מה שאנחנו ידענו עד היום, שכדי שיהיה מחשבת חוץ לזמנו, מדובר שבאחד מארבע עבודות אדם, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, הוא חשב מחשבת חוץ לזמנו, הווה אומר שהוא חשב לאכול, הוא חשב לאכול את הבשר, או להקטיר את האימורים, לזרוק את הדם, שזה אכילת מזבח, במחשבת חוץ לזמנו. התחדש לנו שאם היה מעורב מחשבה אחרת, מחשבת פסול, בתוך המחשבת חוץ לזמנו, הדין הוא שהקורבן פסול, אבל הוא לא פיגול, אין עליו כרת. חולק רבי יהודה ואומר, אנחנו מסתכלים מה הייתה המחשבה הראשונה, לכאורה מושג של תפוס לשון ראשון. אם אני רואה שבהתחלה המחשבה שלו הייתה על מחשבת חוץ לזמנו, גם אם אחרי זה היה מעורב בזה מחשבה אחרת, הדין שיש פה עונש קראת על אכילת הבשר. אם הוא היה מחשבת חוץ למקומו או מחשבת שלו לשמה, אז יש פה קורבן פסול, אבל גם אם אחרי זה הוא חשב שלא בזמנו, אין עליו עונש קראת. זה המשנה. בסיום המשנה אומרת עוד ידיעה אחת. המושג שאמרנו שמצרפים כזית וכזית, מדובר רק באופן של אכילת אדם או אכילת מזבח. אף כזית חוץ למקומו, אם חצי כזית חוץ למקומו, אם חצי כזית חוץ לזמנו מצטרפים. אבל כשאני אבוא וירצה לצרף אכילת אדם עם אכילת מזבח, חצי כזית להקטיר חוץ לזמנו, וחצי כזית לאכול חוץ לזמנו, אין כאן אכילה, כי אכילה זה כזית, וממילא הקורבן הוא קורבן כשר, כי מחשבה כזאת היא איננה פוסלת. אומרת הגמרא, אמר אילפה, מחלוקת בשתי עבודות, אבל בעבודה אחת דברי הכל עירוב מחשבות אבי. ורבי יוחנן אמר, אף בעבודה אחת מחלוקת. יש לנו נידון בסיפה, כזית למחר, כזית בחוץ. ישנה מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. בעל זה אילפה ואומר, מתי המחלוקת של רבי יהודה וחכמים? במקרה כזה, שיש לנו כזית למחר, כזית בחוץ, בשתי עבודות שונות, שחט על מנת לאכול כזית למחר, וקיבל על מנת לזרוק, על מנת לאכול כזית בחוץ. אז יש מחלוקת. אז יש מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. חכמים אומרים, ברגע שיש פה גם כזית למחר, גם כזית בחוץ, יש כאן חוץ למקומו ולא רק מחשבת חוץ לזמנו, ולכן אנחנו באים ואומרים שהקורבן הזה יהיה קורבן פסול, אבל כרת לא יהיה עליו. חולק רבי יהודה ואומר, תפוס לשון ראשון. אם הוא חשב קודם לשחוט על מנת לזרוק, על מנת לאכול חוץ לזמנו, אז אנחנו באים ואומרים שיש כבר מחשבת פיגול, ומי שיוכל את הבשר, גם שבזמן הקבלה הוא חשב חוץ למקומו, הדין הוא שהוא אנוש כרת. זה המחלוקת, רבי יהודה וחכמים. מה קורה אבל בעבודה אחת? הוא דפליגה, רשי, אומר רשי, בשתי עבודות. דתני סייפה, כזית למחר, כזית בחוץ, דפליגה ביודה עלי בשתי עבודות מיירי, כרישה ששחט על מנת לאכול כזית למחר, וקיבל על מנת לאכול כזית בחוץ. הוא דפליגה ביודה, שהרי הוקבע בפיגול. ותולו את המחשבת פסול ומפקלה אבל בעבודה אחת, אפילו רבי יהודה מודה, דלא הוקבה בפיגול במחשבה מעורבת, ולכן יהיה פסול, אבל קראת לא יהיה על זה. שיטת אילפה. רבי יוחנן אמר, אפילו בעבודה אחת מחלוקת. החלק הזה חייב להיות בהיר. אם החלק הזה יהיה בהיר, אפשר להמשיך הלאה. עוד פעם, אנחנו חוזרים, אבל צריך לרגע להתמקד במה שכתוב בסוגיה. אחרי זה מה אנחנו יכולים לעשות אולי. כרגע מה כתוב פה? יש מחלוקת במשנה. חכמים במשנה סבורים שברגע שאדם חושב מחשבת חוץ לזמנו, הוא מערב במחשבה אחרת חוץ למקומו או מחשבת לשמה, אין לזה דין של מחשבת חוץ לזמנו שעליו אנושים קראת. לא משנה אם קודם הוא חשב מחשבת פיגול ואחרי זה מחשב חוץ למקומו אחרי זה מחשבת פיגול. עירוב מחשבות, ועל עירוב מחשבות הוא לא אנוש קראת. זה ראינו. בא רבי יהודה וחולק. אומר רבי יהודה, ברגע שהיה מחשבה ראשונה חוץ לזמנו, הוקבע הקורבן במחשבת בפסול של חוץ לזמנו. וכיוון שהוקבע בו פסול של חוץ לזמנו, אז עכשיו יש כאן מחשבת פיגול לצורך ההסבר. ומי שיוכל את הבשר אנוש קראת, לא מעניין מה הוא חשב לאחר מכן. בא עכשיו הגמרא ודנים המוראים במחלוקת הנאים, במנך לקור רבי יהודה וחכמים. האם מדובר שכבר הוקבע פירושו של דבר שהוא עשה שחיטה במחשבת חוץ לזמנו, ואחרי זה בזמן הקבלה הוא חושב מחשבה אחרת, ומכיוון שבזמן השחיטה זה כבר הוקבע במחשבת חוץ לזמנו, סובר רבי יהודה אי אפשר לשנות את המצב של הקורבן, ולכן זה יהיה דין של קראת, לעומת חכמים שאומרים אפשר לערבב פה מחשבות. או אפילו באותה המלאכה עצמה הוא שחט סימן אחד במחשבת חוץ לזמנו, ואת הסימן השני הוא שחט במחשבת חוץ למקומו, ועל זה חולק רבי יהודה ואומר, כיוון שסימן ראשון היה במחשבת חוץ לזמנו, תפוס לשון ראשון, הוקבע במחשבת חוץ לזמנו ויהיה אנוש קראת. מחלוקת אילפה ורבי יוחנן. אנחנו חוזרים. אמר אילפה, מחלוקת בשתי עבודות, שחיטה בחוץ לזמנו, קבלה בחוץ למקומו, אבל בעבודה אחת, אם באותה שחיטה סימן אחד היה בחוץ לזמנו וסימן אחד חוץ למקומו, בזה דברי הכל גם רבי יהודה מודה שזה לא נקרא הוקבע אלא עירוב מחשבות, ויש כאן רק פסול. מעידך, ורבי יוחנן אמר אפילו בעבודה אחת מחלוקת. מבררת הגמרא, בישלמה לאילפה מדרישה בשתי עבודות, סעיף הנמי בשתי עבודות. אילפה מסתדר היטב עם לשון המשנה. המשנה פותחת ומדברת, זה הכלל, כל השוחט והמקבל וכולי, ואחרי זה המשנה מבארת כיצד קרב המתיר כמצוותו, שחט בשתיקה, קיבל במחשבה, או קיבל והלך המשנה מדברת על כל אחד, כזית, ככה המשנה מדברת, שחט וקיבל והלך וזרק, כל אחד מדבר על מלאכה בפני עצמה. אז מכיוון שהרישה עוסקת כאשר כל דבר נעשה בפני עצמו, אז כנראה שגם הסיפה של המשנה שמדברת על כזית לאכול בחוץ וכזית למחר, כזית למחר, כזית בחוץ, מדובר אכן בעוד שתי עבודות נפרדות. נפלא כשיטת אילפה, ועל זה חולק רבי יהודה. אלא לרבי יוחנן רישה בשתי עבודות וסיפה בעבודה אחת. אבל לפי רבי יוחנן יוצא שהרישה של המשנה מדברת על שתי עבודות, ואחרי זה פתאום הוא בא ומדבר על דבר של חצי עבודה בעבודה אחת. עונה הגמרא היא רישה בשתי עבודות, סיפה בין בעבודה אחת בין בשתי עבודות. אומרת הגמרא, הבנת נכון. אכן לפי רבי יוחנן הרישה עוסק בשתי עבודות, הסיפה בין בעבודה אחת בין בשתי עבודות. צריך להבין דבר אחד, גם כשעכשיו אנחנו מסבירים ככה פשט במשנה, ברור שדברי המשנה טעונים ביאור. זאת אומרת, איפה נמצא החידוש של המשנה? השאלה נשארת עומדת, איפה החידוש של המשנה? אז אם אנחנו מסבירים כמו אילפה שמדובר בשתי עבודות, נצטרך לומר שכל החידוש בסיפה מתמקד בחצי זית וחצי כזית. על החצי כזית שם נמצא החידוש, וזה הרשי. רשי למטה, אחרון בעמוד, בשורה האחרונה, בשתי עבודות כמיירי, והי דהדר נקית לי, אז כבר אמרת את זה ברישה, אז בשביל מה אני צריך את זה עוד פעם? להשמוינן צירוף כחצי זית, לא השמוינן ברישה. לפי רבי יוחנן, אמנם אנחנו באים בשאלה, רישה בשתי עבודות ופייפה בעבודה אחת, אבל ברור שרבי יוחנן מובן יותר למה המשנה צריכה להביא מקרה נוסף, והתשובה היא אכן כן. אומר רבי יוחנן לשיטתי, רישה בשתי עבודות, וסיפה בין בעבודה אחת, בין בשתי עבודות. תנן, למדנו במשנה, והחלק הזה בא לסייע להוכיח כדעתו של רבי יוחנן. אמר רבי יהודה, זה הכלל. כשאנחנו תמיד מוצאים מחלוקת במשנה, אז כתוב, רבי יהודה אומר, אמר רבי יהודה, מה פתאום הלשון זה הכלל? זה הכלל פירושו של דבר שהוא בא לחדש דבר שלא ידעתי קודם במשנה. מעבר למחלוקת יש פה תוספת חידוש. אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, פיגול וחייבים עליו כרת. בישלמה לרבי יוחנן, היינו דקטני, זה הכלל, נפלא. רבי יוחנן משנה מצב, הרי שעוסקת בשתי עבודות. הסיפה מדברת על עבודה אחת, והמחלוקת היא אפילו בעבודה אחת. אז יש פה חידוש שלא ידעתי קודם במשנה. אומר רבי יהודה, זה הכלל, אני מוסיף תוספת על ההבנה הבסיסית של המשנה. אלא לאילפה מהי זה הכלל, אבל לפי אילפה החלק הרייש היה בשתי עבודות, הסיפה בשתי עבודות, המחלוקת היא מחלוקת, מה זה לשון זה הכלל? אומרת הגמרא, קשה, הערה טובה, הערה לשונית נכונה, למה הוא נתפס ללשון זה הכלל? ממשיכה הגמרא, תנן הטעם, יש לנו משנה במסכת תמורה. אנחנו כבר דיברנו שאסור לעשות תמורה, לא ימירנו. אבל אם אדם בא לעשות תמורה, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. אדם יכול לעשות גם בהמה אחת כמה תמורות. אנחנו נגד תמורה, אבל עד כמה שהוא עפה, אז הוא יכול לעשות אפילו בהמה אחת לכמה תמורות. דהיינו. תנן. מיד, מיד. תנן. לא, אני לא יכול לעשות אחד אחרי השני. אני יכול להכיל על אחד כמה תמורות. אני לא כתוב לי מה לעשות איתה. אז כתוב פה, תנן אתם. הרי זה תמורת עולה, תמורת שלמים. הרי זו תמורת עולה, דיבר רבי מאיר. מה קורה באופן שיש פה בפנינו בהמת חולין אחת, וליד הבהמת חולין עומדים שתי בהמות שהן בהמות קדושות. אחת היא קורבן עולה, אחת היא קורבן שלמים. עומד הבן אדם ואומר על הבהמת חולין, הרי זו תמורת עולה, הרי זו תמורת שלמים. פה אנחנו באים ואומרים בתור דבר פשוט שהבהמה הזאת היא תמורת עולה בלבד. דברי רבי מאיר, אני יכול להשתמש בזה, אפילו שיכול להיות שבהמשך יהיה לי עם זה בעיה. כרגע לא מפריע לי להסביר, כמו שפשטות מסבירים תפוס לשון ראשון, והדין הוא שאין קדושה חלה על קדושה. אז ברגע שנתפס הלשון של עולה, אז הבהמה קדושה בקדושת עולה, ואחרי שהיא קדושה בקדושת עולה, אי אפשר לחזור ולעשות אותה קדושה אחרת. הרי זו תמורת עולה, תמורת שלמים. עדינו, ננסה לבאר את זה, הרי זו תמורת עולה, דברי רבי מאיר. זה המקרה. אמר רבי יוסי, אם לכך נתכוון תחילה, הועיל ואי אפשר להוציא שתי שמות כאחד דבריו קיימים. ואם מי שאמר הרי זו תמורת עולה נמלח ואמר הרי זו תמורת שלמים, הרי זו עולה. חולק רבי יוסי. אומר רבי יוסי, באותו רגע שאדם אומר תמורת עולה תמורת שלמים, תגיד לי מה אתה רוצה ממנו? הוא רוצה שזה יהיה גם תמורת עולה וגם תמורת שלמים. הוא רוצה שזה יהיה עולה ושלמים. אומר רבי יהודה, אומר רבי יוסי, אומר רבי יוסי, אתה יש לך עצות טובות, אמר רבי יוסי אומר קודם, מיד, מיד. בא רבי יוסי ואומר, מבחינתי אומר רבי יוסי, אם לכך נתכוון תחילה, הוא רוצה שהבהמה תהיה גם תמורת עולה וגם תמורת שלמים. כיוון ששמור וזכור רק מפי הגבורה שמענו, אדם לא יכול להגיד עולה ושלמים בבת אחת, אז משהו חייב להיות קודם למשהו. אז או שהיה אומר עולה ושלמים, אחרי זה או שלמים ועולה, אבל משהו צריך להקדים. ממילא אני בא ואני אומר שבעצם כוונתו הייתה לעולה ולשלמים, ולכן מה הדין של הבהמה? היא קרבה, היא קדושה בקדושת עולה ובקדושת שלמים. אבל אי אפשר להקריב למזבח דבר שהוא גם עולה וגם שלמים בבת אחת. אז מה אני עושה? מחכה שיפול במום, אם קור את זה, אחרי שזה ימחר, נביא בחצי מהכסף דמי עולה, ובחצי מהכסף שלמים. ככה אומרת הגמרא בתמורה. אם אבל הוא אמר תמורת עולה, ולאחר מכן הוא רוצה להתחרט ולומר תמורת שלמים, פה כבר נתפס פה קדושת עולה. אחרי שנתפס קדושת עולה, גם רבי יוסי מודה שאין קדושה חלה על קדושה, ממילא הקורבן יהיה תמורת עולה, קורבן עולה. איבא אלו, מסתפקת הגמרא, הרי זו תמורת עולה ושלמים, מהו? הרי זו תמורת עולה ושלמים. האם אנחנו אומרים שרב מאיר אומר גם פה תפוס לשון ראשון? מתי? כשאדם אומר תמורת עולה, תמורת שלמים, אומר רב מאיר תפוס לשון ראשון. למה? כיוון ש... אני מדבר תמורת עולה, תמורת שלמים, המקרה הראשון. שם החידש רבי מאיר שאני אומר שבאמת, כיוון שהוא השתמש במילה תמורה פעמיים, בשביל מה הכנסת עוד פעם תמורה? אז אני תולה שבעצם הוא רצה שזה יהיה תמורת עולה. הוא התחרט, ועכשיו הוא אמר תמורת שלמים. ומכיוון שכבר נתפס בקדושת עולה, אי אפשר לחזור ולהתחרט, ולכן הבהמה הזאת היא עולה. אבל במקרה שהוא אומר תמורת עולה ושלמים, ושלמים, אי אפשר לומר אחרת. אז מה היה כוונתו? שיהיה פה גם עולה וגם שלמים. ממילא, יודע רב מאיר לרב יוסי שבכזה מקרה נחכה שיפול במום, ונביא חצי עולה, חצי שלמים, או שבא רב מאיר ואומר לעולם תפוף לשון ראשון. מה הוא אמר? תמורת עולה. ברגע שהוא הוציא את המילה עולה מהפה, פשטה קדושת עולה בכל הבהמה, אין אפשרות עכשיו להכיל קדושה אחרת, ומה שמיד הוא רצה שזה יהיה גם שלמים זה לא יועיל, ולכן הבהמה תהיה דין של עולה ולא שלמים. זהו הספק של הגמרא. איבא אלו. איבא אלו. הרי זו תמורת עולה ושלמים. מהו? האם אני אומר שפה אני מסתכל על הכוונה שלו, והכוונה שלו היה עולה ושלמים, ולכן חל קדושת עולה ושלמים, או שמה תפוף לשון ראשון? מה הוא אמר? עולה? פשטה קדושת עולה? אל חזור. אין דבר כזה. לחצות מהו? באה הגמרא ואומרת, אם תמציא לומר, אם נבוא ונצא מתוך הנחה שפשטה קדושת עולה בקולה, למה? כי הוא אמר תמורת עולה. מה שהוא ממשיך אחרי זה שלמים זה כבר לא יעזור. מה קורה אם הוא בא ואומר בהמה זו לחצות לעולה ולשלמים? מלכתחילה הוא מדגיש ואומר, חצי אני רוצה עולה וחצי אני רוצה שלמים. האם בכזה מקרה, כיוון שפה הרי זה בדיבור אחד ואי אפשר שיחול זה בלא זה, ולכן יש פה חצי עולה חצי שלמים, או שוב, כיוון שהרי קודם הוא אמר חצי עולה והתחילה קדושת עולה בבהמה, פושטת ומסתיימת הקדושה בכל הבהמה, ולא שייך שיבוא עכשיו קדושת שלמים ויחול על הבהמה הנעל. לחצות מהו? זאת אומרת, יש הבדל בין דיבור אחד למקרה שהוא בא מראש ומדבר חצי בהמה אני רוצה לזה וחצי בהמה לזה. מה יהיה הדין? אמר אביי, במקרה הזה של לחצות מהו, ודאי מודה רבי מאיר כדעת רבי יוסי, שלכן לא שייך שהוא חזר בו, אלא זה דיבור אחד, ופושטת קדושת עולה ושלמים בבהמה, חצי עולה, חצי שלמים. רבא אמר, עדיין היא מחלוקת. רבא אומר, תפוס לשון ראשון, ולפי דעתו של רבי יהודה דלא כרבי יוסי, יהיה פה רק קדושת עולה, ולא יהיה פה קדושת שלמים. ועכשיו נוסעת ונותנת הגמרא במחלוקת הזאת של אביי ורבא בדעת רבי יהודה. שוב, לפי אביי, בלחצות, ודאי, בדעת רבי מאיר, לפי דעת אביי, ודאי שמודה רב מאיר לרב יוסי, שבמקרה של לחצות, אכן יהיה פה עולה ושלמים, כי זה דיבור אחד, ולפי דעתו של רבא, עדיין עליבא דרב מאיר תפוס לשון ראשון, פשטה קדושת עולה ואין כאן קדושת שלמים. באה הגמרא ואומרת, אמר רבא לאביי, לדידך, דאמרת בהא ודאי מודה רב מאיר, הרי שחיטה דחי לחצות דמי ופליגי. יש לנו מחלוקת במשנה, מה קורה במקרה שיש לנו, אנחנו מדברים עכשיו לפי דעת רבי יוחנן, נדגיש, היה לנו מחלוקת כשהתחלנו את הסוגיה בין אילפה לרבי יוחנן, האם המחלוקת של רבי יהודה וחכמים מדובר בשתי עבודות או אפילו בעבודה אחת, ורבי יוחנן בא ואמר שהם נחלקו אפילו בעבודה אחת. דהיינו, יש כאן בהמה, בזמן השחיטה הוא חושב סימן אחד לשם אכילה חוץ לזמנו וסימן אחד לשם אכילה חוץ למקומו, והיה מקרה במשנה. מה יהיה הדין? באים חכמים במשנה ואומרים, בכזה מקרה יש כאן עירוב מחשבות ולכן יש פה בהמה פסולה, קורבן אין פה, אבל קראת לא יהיה. חולק על זה רבי יהודה ואומר, תפוס לשון ראשון. ומה נאמר ראשון? הוא שחט קודם, לא, אני מדבר עכשיו על השחיטה, הוא שחט במחשבת חוץ לזמנו, אז יש פה עכשיו, הוא קבע פה מחשבת חוץ לזמנו, ומה שאחרי זה הוא חשב פסול אחר, זה לא מעניין. זה היה בשחיטה. אומרת הגמרא, בעצם המקרה של שחיטה מקביל למקרה של לחצות מהו. אותה מלאכה, כפי שרשי אומר שתי שורות לפני השורות הרחבות. לפני זה, סליחה. והרי שחיטה, דחי לחצות דמי. דלב מהדר עם לוחי. שהרי כמה ביתים יש בה, בשביל זה אני צריך את רשי. דלב מהדר עם לוחי. מה המאפיין של לחצות? לחצות אנחנו באים ואומרים, נתחיל קצת קודם. כשאנחנו דיברנו על אדם שאומר תמורת עולה תמורת שלמים, מה הנידון שעומד בפנינו? אנחנו באים ואומרים שבעצם הוא רצה שהקורבן יהיה עולה. אחרי זה הוא מתחרט ואמר תמורת שלמים. אומר לו רב מאיר, אין להתחרט. אמרת תמורת עולה, זה קדוש בקדושת עולה. זה כבר קדוש, אז חרטה לא קיימת. ואז אנחנו דנים, ומה קורה שהוא אומר תמורת עולה ושלמים? האם גם פה אני אבוא ויגיד שהוא רוצה להתחרט או תפוס לשון ראשון? דיינו, תפוס, אני אומר שהיה פה גם עולה וגם שלמים, רק טכנית אי אפשר להגיד אחרת. או שמה, ואחרי זה המשכנו עליו, ומה יהיה בחצי חצי? הרי כשהוא מדבר על לחצות, ודאי שהוא לא מתכוון לחזור בו. הרי הוא אמר... מה? ודאי, אנחנו רק דנים אם הוא מתחרט או לא. האם כאדם שלא רוצה להתחרט, צריך להגיד תמורת עולה ושלמים. ואם הוא אמר תמורת עולה, תמורת שלמים, אומר רבי, כנראה שהוא חוזר בו. אנחנו נוכיח את זה. כנראה שהוא חוזר בו. אבל מה מאפיין מה שאנחנו נמצאים עכשיו בלחצות? בלחצות שהספק של הגמרא הגיע, אז היה ברור לנו שוודאי שהוא לא חוזר בו. אין פה חזרה. הוא מלכתחילה אמר חצי עולה, חצי שלמים. רק השאלה אם תפוס לשון ראשון, ואז פשטה פה כבר קדושת עולה. אבל חזרה אין פה. מה קרה אצלנו בשחיטה? הוא שוחט על מנת לאכול חוץ לזמנו וחוץ למקומו. אין לי צד שהוא מתכוון לחזור בו. יש מספיק כזיתים בתוך הבהמה שכזית אחד הוא רוצה חוץ לזמנו וכזית אחד הוא רוצה חוץ למקומו. וזה מה שרשי רוצה. אומרת הגמרא דלכי לחצות דמי דלב מהדר עם לוחי. שהרי כמה זיתים יש בה וחד דיבור ההוא. ופליג וכאמר רבי יהודה תפוס לשון ראשון. ורב מאיר דתמורה בשיטת רב יהודה דמתניתין קאי דאמרינן בשמעתין רב מאיר בשיטת רב יהודה אמרה. ומכיוון ששם מבואר במסכת תמורה שרב מאיר שנחלק עם רב יוסי בתמורה סובר כדעת רב יהודה אצלנו במשנה, ורב יהודה אצלנו במשנה סובר במקרה של ישחו שאני אומר תפוס לשון ראשון אפילו שאין פה צד של חזרה, אז אם ככה בלחצות אני יודע מה התשובה. עונה הגמרה, אמר לי מסבר תאינה לשחיטה אלא לבסוף. אתה מבין שהשחיטה מתבצעת כאשר נחתכו רוב שני סימנים. לפני זה אין שחיטה וברוב שני סימנים יש שחיטה. אז ממילא יש פה מעשה אחד והמעשה הזה חלק הוא במחשבת חוץ מזמנו וחלק הוא במחשבת חוץ מקומו. ואני אומר תפוס לשון ראשון, טעות. ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, ומשנתנו דאמר סימן ראשון חוץ לזמנו, סימן שני חוץ למקומו. אבל אם הוא היה אומר באותו סימן לצורך העניין, בכזה מקרה רב יהודה אולי לא היה חולק, איני יודע. מהי התשובה של הגמרא? ישנה מחלוקת בסיסית במסכת חולין, האם אני אומר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, זאת אומרת זה מעשה אחד, או שכל סימן הוא מעשה בפני עצמו? ודאי. אומר רש"י, שתי שורות לפני הרחבות, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. שתי שורות לפני הרחבות. ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. וכי היכא דמהנה מחשבה בסוף, מהניה בהתחלה, ומתוקמה מתניתין כגון דאמר שחיטת סימן ראשון חוץ לזמנו, ובשחיטת סימן שני חוץ למקומו. ואיתלי לרב יהודה מפגלים בחצי מתיר, אפילו שזה לא עבודה שלמה, זה חצי עבודה, כי השחיטה צריכה שתי סימנים והוא שחט רק סימן אחד, מפגלים בחצי מתיר, דהיינו חד סימן, וטרי דיבור איננו, ואיפלג לי מדיבור קדמוה, וכיוון שזה נחלק מהדיבור הראשון, אז אני אומר תפוף לשון ראשון. זה לא משנה, א' המחשבה זה יכול להיות בדיבור, כי דיברנו שלוקים, איך לוקים אם הוא לא מדבר? וגם כאן זה לא משנה, הוא לא חשב ביחד, הוא חשב, הוא דיבר, לצורך העניין, שמענו אותו אומר, או שהוא סיפר לנו.
הוא אומר שהוא אוכל אחרי זה.
לא, לא, זה משהו אחר. האוכל זה לא קשור אליו. האוכל זה אדם אחר.
למי מגיע הכרת?
לא, לא, לא דן על הכרת, הוא מקבל מלכות, על המחשבה שלו. הוא לוקה על המחשבה שלו, זה לא, לא, לא לנו עכשיו. לוקה על המחשבה. איך הוא לוקה על מחשבה? כי הוא דיבר, שמעו אותו אומר. זה סימן אחד צועק, אני אוכל כבית חוץ לזמנו, וכבית אחד חוץ למקומו. אבל לחצות אחד דיבורה הוא מוידי. אפשר שבלחצות שזה דיבור אחד, מודה רב יהודה שפה לא שייך לומר תפוס לשון ראשון, אלא עירוב דם מחשבות יש פה. תשובה לשאלה מה הוא לחצות, אין לי תשובה מכאן. אז זה לא היה מקרה של המשנה. אתה צודק, זה לא היה המקרה של המשנה. לא, אומרת הגמרא, הוא דיבר על השחיטה, והוא חילק בין שחיטת סימן אחד ושני מזנים. מה יהיה בהולכה? לא דובר. אולי, אבל זה לא המקרה. אתם אומרים רעיונות אדירים, אז זה לא המקרה שלנו. כי הגמרא ממשיכה. אומרת הגמרא, הרי קמיצה דחי לחצות דמי ופליגי. שואלת הגמרא, לגבי קמיצה, יש את אותה משנה מקבילה בפרק א' מסכת מנחות, כמעט כמו כל הלשון של המשניות אצלנו, רק שמה במקום להשתמש בלשון זה הכלל השוחט המקבל המהלך והזורק, שמה מדברים על אותו קומץ נותן בכלי שרת, מוליך הכלי שרת, זה המקטיר על גבי מזבח. שמה מה קורה לגבי קמיצה? יש את אותו שאלה, לחצות מהו? אותו שאלה יש לנו, זאת אומרת אצלנו השאלה לחצות מהו, שם אני דון במשנה כמו אצלנו. מה קורה אם הוא הלך ועשה חצי במחשבה של חוץ למקומו וחצי במחשבה של חוץ לזמנו? זה לא המקרה, כיוון שהמקרה צריך להיות מקביל למקרה שלנו. אז אצלנו היה היה לנו מקרה של חצי כזית במחשבת חוץ למקומו וחצי כזית במחשבת חוץ לזמנו, או כזית במחשבה כזו כזית, אז אותו דבר שם. הוא קמץ ובזמן הקמיצה הוא עשה חצי כזית במחשבת חוץ לזמנו, וחצי הוא חשב לאכול, חצי כזית לאכול בזמן הקמיצה חוץ למקומו. וזה היה מחלוקת רבי יהודה וחכמים. אצלנו יכלת לתרץ שיש פה שחיטה אחת, ובתוך השחיטה יש שתי סימנים. בקמיצה אין שתי סימנים, והמחלוקת בינה עומדת. ורבי יהודה סובר שבאמת, אני אומר, הרי זה מחשבת חוץ לזמנו. זאת אומרת שגם שיש דיבור אחד בלבד, עבודה אחת בלבד, הדין הוא שאני אומר תפוס לשון ראשון. ואם ככה בלחצות, אפילו שזה דיבור אחד, עבודה אחת, אכן יהיה הדין לפי רב יהודה. ורב מאיר שהולך בשיטת רב יהודה, יסבור רב מאיר תפוס לשון ראשון. זה הגמרא שלנו. לא, עונה הגמרא, התמנמי שיקטיר קומץ מנחה חוץ לזמנו, קומץ לבונה חוץ למקומו. מתרצת הגמרא, זה לא המקרה שם. שם מדובר באופן שבזמן הקומץ קומצים הרי גם את המנחה, את הסולת, וגם את הלבונה שנמצאת על הסולת. בהתחלה הוא מזיז את הלבונה, מוציא את הקומץ, אחרי זה מוציא את הלבונה, וגם את הלבונה מקטירים בפני עצמם על גבי מזבח. אז בזמן הקמיצה של הסולת הוא חשב חוץ לזמנו, ובזמן הנתינה של הלבונה, ההקטרה, בזמן הקטרת הקומץ, הוא חשב מחשבת חוץ לזמנו, ובזמן הקטרת הלבונה הוא חשב מחשבת חוץ למקומו, ובכזה מקרה נחלקו רבי יהודה וחכמים. אבל מה יקרה באופן שבאותו מלאכה גריידה, שואלת הגמרא מיד, הרי קומץ במנחת חוטא דלקה לבונה בהדיה ופליגה, בהדי, הרי מנחת חוטא באה חריבה, אין שמן ואין לבונה, אז יש רק קומץ, ומקטירים רק קומץ, ובמשנה, המשנה לא מחלקת אם זה היה מנחה מסוג מסוים או מנחת חוטא, אז הבינה הגמרא על פניו מדובר גם במנחת חוטא, וגם בזה רבי, אותו מקרה, לוקח את הקומץ, לוקח את הקומץ וחושב חוץ לזמנו ואחרי זה חוץ למקומו. כזית הוא יאכל חוץ למקומו וכזית חוץ לזמנו, או חוץ לזמנו ואחרי זה חוץ למקומו. אומר רבי יהודה, כיוון שהמחשבה הראשונה שלו הייתה חוץ לזמנו, אז תפוס לשון ראשון, ולכן יהיה פה פיגול וחייבים עליו קרת. הנה, זה מדובר על מחשבה אחת, עבודה אחת. אז גם בלחצות, רב מאיר שסובר כדעת רב יהודה, יסבור שבלחצות, אני אומר, תפוס לשון ראשון, ובאמת הבהמה תהיה תמורת עולה. עונה רק הגמרא, לא פליגי. כל המחלוקת במנחות מתייחסים למנחות שיש בהן גם כתורת, גם לבונה וגם פולת, ושמה שיש הכתרה של שני דברים, מחשבה כזאת היא רב יהודה חולק. אבל אם זה יהיה בעבודה אחת, במעשה אחד, אולי באמת לפי רבי יהודה, כאן עירוב מחשבות, ובלחצות השאלה במקומה עומדת, מה הדין לפי רב מאיר? אבל באימורים אין מחשבות. אין מחשבות, רק בקמיצה יכול להיות. שם ארבע עבודות זה הכתרה. אצלנו הכתרה זה לא חלק מארבע עבודות. אומרת הגמרא, אמר רבשי, המשיך רבשי ואומר, אם תמצי לומר פליגי, פליגי בפסיעות, ואם תרצה לומר שגם במנחת חותם נחלקו, אז לא בחלק של הקמיצה ולא בחלק של ההקטרה, אלא בחלק של הולכה. פסיעה אחת הוא חשב להוליך במחשבת חוץ, לאכול חוץ למקומו, ופסיעה אחת הוא מוליך במחשבת חוץ לזמנו, ועל זה נחלקו רבי יהודה וחכמים. מחלוקת רבי יהודה וחכמים. לפי חכמים עירוב פרשיות יש כאן, ובאמת זה יהיה רק פסול. לפי רבי יהודה, כיוון שהפסיעה הראשונה זו שתי מחשבות נפרדות, אז יש פה מעשה נפרד של חוץ לזמנו. הוקבע במחשבת חוץ לזמנו, ולכן באמת יהיה זה קראת. דעת רבי יהודה, אבל בלחצות אין לי ראיה. כי בלחצות זה במעשה אחד, במחשבה אחת, בפעולה אחת, בדיבור אחד, איני יודע. אולי פה באמת רב מאיר יודע, כי רב יהודה יודע, שבכזה נקרא לא אומרים תפוס לשון ראשון. הקמיצה מגביל השחיטה, והכתרה מגביל הזריקה. אומרת הגמרא, רב הונה, רב שימי בר אבשי, מתני, הביא ברייתא כדי אביי, ואכן לפי אביי אמרנו שבהה ודאי מודה רבי מאיר בלחצות, מודה רב מאיר שבכזה מקרה לא שייך תפוס לשון ראשון, אלא אנחנו אומרים עירוב פרשיות, ואז לגבי תמורה זה יהיה עולה ושלמים, עירוב מחשבות, עירוב מחשבות, ואז יהיה פה תמורה ושלמים. רב הונה ברב נתן מתני כדרבה, עדיין היא מחלוקת גם בלחצות, ואליבא דרב מאיר תופוס לשון ראשון, ופשטה פה קדושת עולה בכולה, ויהיה כאן קורבן עולה. כי עד הרב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל, אמר, ופה יש עוד קטע קטן של הגמרא שאנחנו צריכים, שהוא מסתפח לסוגיה שלנו. כשאנחנו באים ואומרים שרב מאיר חולק, האם רב מאיר במסכת תמורה סובר כדעתו של רבי יהודה שאומרים תפוס לשון ראשון, או שמה הוא סובר שלא אומרים תפוס לשון ראשון? רק יש לו איזה מחלוקת בינו לבין רבי יוסי שצריך להסביר מהי המחלוקת. זה הנידון עכשיו. כשרב דימי בא אמר, רב דימי בדרך כלל זה מביא שמועות מרב יוחנן, כי את הרב דימי, אומנם זה לא מוזכר כך בגמרא, כי את הרב דימי אמר, רב מאיר בשיטת רב יהודה אמרה דאמר תפוס לשון ראשון. רב מאיר את הרעיון שלו שסובר שיש כאן תמורת עולה ולא שלמים מתבסס על דעת רב יהודה שאומר תמיד תפוס לשון ראשון. דתנן, אמר רב יהודה זה הכלל, אם מחשבת הזמן קדמה את מחשבת המקום, המשנה שלנו, פיגול וחייבים עליו כרת. ולמה? כי תפוס לשון ראשון, ומה היה המחשבה הראשונה? מחשבת חוץ לזמנו, אז הוקבע פה הבהמה במחשבה פסולה של חוץ לזמנו. אמר לאביי, והרבא בבר חנה אמר רבי יוחנן, כי מגדלו רב מאיר ורבי יוסי בהדה הדדה לא פליגי. אומר לו אביי חזרה, אתה רוצה לומר שהמחלוקת היא בדעת רבי יהודה, כאשר רב מאיר סובר כרבי יהודה תפוס לשון ראשון. מעידך, אומר לו רבא בבר חנה, אני שמעתי מרבי יוחנן שהמחלוקת של רב מאיר ורבי יוסי היא לא מחלוקת, ואם תתאמץ תראה שהם בכלל לא חולקים. זה הלשון, כי מגדלו, כשתרצה לקרב דבריהם, אז רב מאיר ורבי יוסי בהדה הדדה לא פליגי, אין להם מחלוקת ביניהם, כי לפי כולם לא אומרים תפוס לשון ראשון. אומרת הגמרא, ולא פליגי, על מה אתה מדבר? והמפלג פליגי, משנה מפורשת, יקראנו קודם תמורת עולה תמורת שלמים, על מה אתה אומר שהם לא נחלקו? מבארת הגמרא, אמר לי פליגי במיידה פליגי ולא פליגי במיידה לא פליגי. כן, הם חולקים, אבל הם לא חולקים במה שאתה רוצה שהם יחלקו. אתה רוצה שהם יחלקו במחלוקת של רבי יהודה אצלנו במשנה כחכמים, האם אומרים תפוס לשון ראשון או לא, ובזה אין מחלוקת, ואליבא דכולי עלמא לא אומרים תפוס לשון ראשון. הם חולקים במה שהם חולקים, במה? זה הגמרא מיד. אומרת הגמרא, דאמר רבי יצחק ברב יוסף אמר רבי יוחנן, הכל מודים, היכא דאמר תחול זו ואחר כך תחול זו דברי הכל לא חיילה. זה ברור שאם הוא אמר תמורת עולה ואחרי זה הוא חושב לעצמו ואומר תמורת שלמים, לא רציתי לגעת בתוספות בעמוד א' שנכנס לנידון בזמן של שלום עליך מורי ורבי, או שאלת התלמיד לרב ורב ותלמיד, מה שנקרא שאלה קצרה וארוכה, אבל זה ברור שאם הוא אמר תחול תמורת עולה ועכשיו הוא בא ומתחרט ורוצה להכיל על זה תמורת שלמים, אליבא דכולי עלמא לא חיילה, גם חכמים, גם רבי יוסי מודה. נכון, זה מה שכתוב פה, כי אין קדושה חלה על קדושה, זה כבר קדוש בקדושת עולה. כן, לא תחול זו אלא אם כן חלה זו, אם הוא יתנה מראש לא יחול על הקורבן קדושת עולה, אם האל כן חלה עליו גם קדושת שלמים. דברי הכל, גם אליבא דרב מאיר חיילה, גם עולה וגם שלמים, חצי עולה חצי שלמים, יראה עד שיסתהב ויפלו דמיו. כי פליגי דאמר תמורת עולה תמורת שלמים, רב מאיר סבר מדהה וללמימר תמורת עולה ושלמים ושלמים, ואמר תמורת עולה תמורת שלמים, אז למה הוא אמר עוד פעם תמורה? שמה מינה תמורת עולה, שמה מינה מהדר כהדר בי, הוא בעצם אמר תמורת עולה, עכשיו הוא מתחרט ואומר תמורת שלמים. ובכזה מקרה אומר רב מאיר, אנחנו אומרים לא מדין תפוס לשון ראשון, חלה פה קדושת עולה, חלה פה קדושת עולה, אי אפשר לחזור ולהכיל קדושת שלמים. ועל זה ורבי יוסי, היא אמר תמורת עולה ושלמים, הווה אמינא פלגה תמורת עולה ופלגה תמורת שלמים, לאחי אמר תמורת עולה תמורת שלמים, למימרא דכולה עולה וכולה שלמים אביה. במחילה, בא רבי יוסי ואומר דבר כזה, יש פה אמנם טעות מצד המדבר, אבל זה השורש של הטעות שלו. הוא הבין, זה שעושה את התמורה, הוא הבין שאפשר לעשות בהמה תמורת עולה ושלמים. זה מה שהוא הבין, שהיא תהיה לא חצי עולה חצי שלמים, היא תהיה כולה עולה ושלמים. ואז ממילא הוא אומר לעצמו, תראה, אם אני אגיד תמורת עולה ושלמים, אז יצא ככה חצי עולה חצי שלמים, אבל זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה הכל עולה הכל שלמים. אז הוא משתמש תמורת עולה תמורת שלמים לא בתור חזרה, אלא אומר רבי יוסי, זה היה כוונתו מתחילה. אז אם זה היה כוונתו מתחילה, אז חלה זה עולה ושלמים. נכון שבמבחן המציאות ילך חצי לעולה וחצי לשלמים, כי אין כזה דבר עולה שלמים, אבל הטעות שלו לא הייתה בגלל שהוא מתחרט. הוא מקדמה דנה רצה עולה ושלמים. וזה לא נוגע בכלל למושג תפוס לשון ראשון. המחלוקת בין רבי לחכמים, האם אני רואה פה חרטה, ולהתחרט אין כי קדושה כבר חלה, או לא רואה חרטה. והתשובה היא, אמר לי, אומר לו רב דימי, אז מה אתה טוען? שהם לא נחלקו בתפוס לשון ראשון. אמר לי, הוא אמר לא פליגי. וענה אמיני פליגי, ממכל הכבוד והערכה לרב אבא בר חנה, הוא למד את המחלוקת של רב מאיר ורב יופי, שהם לא חולקים בתפוס לשון ראשון, ואני לומד שהמחלוקת זה בתפוס לשון ראשון, ואני נשאר בדעתי שתפוס לשון ראשון, ואכן הליבה דרב מאיר, כדעת רבי יהודה, רב מאיר לשיטת רבי יהודה, שהנידון, האם אומרים תפוס לשון ראשון. למחר, כי לא הצלחתי, אמר אולה ויתם הרב אוישי, אבל תבפיף, אפשר ידין חברוים בבבלילה, כזית כזית נן, או כזית וכזית נן. ואני אומר את זה כי קודם נשאלה פה שאלה כזו. יש לנו במשנה מושג של כזית כזית, לאכול כזית בחוץ, כזית למחר. כזית למחר, כזית בחוץ. מה הכוונה? הוא אמר כזית למחר, כזית בחוץ, או שהוא אמר כזית למחר וכזית בחוץ. האם בזה המחלוקת? ומה יהיה מקרה שלישי אם הוא יגיד, כזית למחר בחוץ, כזית למחר, כזית לחוץ, כזית למחר וכזית לחוץ, כזית למחר בחוץ. זה הסוגיה של פנינו.